יח, כן?
שהתחלנו לדבר על האינסופי והסופי וכל הדברים האלה. אני רוצה לקרוא לכם את התרגום של שוורץ. בפסקה הזאת אני חושב שהתרגום הרבה יותר ברור ממה שנאמר, אז אני אקרא לכם כמה משפטים ותוכלו להשוות עם המקור כאן. אומר ככה, אמר החבר, הדבר הראשון שצריך להוכיח הוא את חידוש העולם ולדון בשלילת קדמות העולם. בסדר? טוב, זו הטענה הראשונה שהחבר רוצה להציג לכוזר, למלך ששאל אותו מה עיקרי העמדה של הקלם, כן? טוב, אז הוא אומר ככה. אילו לא הייתה לעבר ההתחלה, לעבר ההתחלה, היה מספר אנשים שהיו מקדמת דנה עד ימינו אלה אינסופי. אבל אינסוף אינו יוצא לפועל. כיצד יצאו איפה אנשים אלה לפועל ומספרם אינסוף? בהכרח יש לעבר התחלה. הנה, זה הרבה יותר פשוט מכל ה... כן. ולאנשים הנמצאים מספר סופי, מפני שמה שבכוחו של השכל לספור אלפים ואלפי אלפים פעמים רבות עד אינסוף, זה בכוח. על זה דיברנו שבוע שעבר. אבל לא שיוצאים אל הפועל, כי מה שיוצא לפועל מספר באחד. מספר זה היוצא לפועל בהכרח סופי. אם כן, כיצד יצא לפועל אינסוף? לעולם יש איפה התחלה ולסיבובי הגלגל מספר סופי. עד כאן. זה הרבה יותר פשוט ממה שכתוב כאן. כן? כן, כן. נראה לי שכאן הסתפקו בתרגום.
תקריא את ההקדמה שלו על התרגום הזה, תביא לי את ה...
כן, בסדר.
אני בבית.
לא, 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 בסדר. טוב. אז מה שחשוב כאן באמת זה הקושי הזה העקרוני המהותי כלפי המושג הזה של האינסוף. וכפי שאמרתי, ומאוד שמחתי לראות כאן שבהערה 337 הוא גם מתייחס לידידינו גיאורג קמטור שהזכרתי שבוע שעבר. אז כנראה שהתכוונתי לדעת גדולים. מה?
לא, רק שאלה לגבי הפירוש שלו.
כן, שוורץ.
שוורץ. אמרת אז משהו רק שיש משהו שחסר בפירוש שלו, שהוא מהותי, אני לא זוכר רק מה זה היה.
גם אני.
אוקיי.
גם אני. אז זהו, זה לגבי הדבר הזה, והאמת היא שכאן אפשר להרחיב הרבה. יש כאן כמה וכמה דברים מהותיים, מה שאומר בהמשך, אני חוזר למקור, ושוב, דבר שאין לו סוף, לא שייך בו, לא חצי ולא כפל, ולא שום יחס מספרי. ואנחנו יודעים כי סיבובי השמש הם חלק אחד משנים עשר בסיבובי הירח. והוא הדין בשאר תנועות הגלגלים ביחסם זו לזו, וכל אחת מהם היא חלק מסוים מחברתה, אולם מה שאין לו סוף לא שייך בו חלק, איך זה תהיינה תנועות אלה ואלה אינסופיות? אם הגלגלים הראשונים הם למעלה מן השניים, או למטה מהם, רצוני לומר גדולים מהם או קטנים מהם בכמות, במספר, כן? טוב, אז כאן זה חוזר שוב לאותו קושי, זה דווקא... יש דבר מעניין מאוד, יש כאן לוח, נצייר את זה, ככה תבינו מה הקושי כאן, למה זה, היום זה נראה לנו פשוט וברור, אבל זה ממש לא, זה רק במאה ה-17 שהתחילו להבין את הדברים. אז אם אני לוקח למשל טור של מספרים, חצי פלוס רבע פלוס שמינית, זה הטור של 1 חלקי 2 בחזקת n, כן? פלוס 1 חלקי 16 פלוס, בסדר? הבנתם את הפרינציפ? זה טור אינסופי. כמה הוא שווה?
טור אינסופי כמה הוא שווה?
כן. לפי המבט שלכם, אתם מבינים מה הקושי? מה? זה שווה בדיוק אחד. לא, אבל לפי המבטים שלכם, הבנתי מה הבעיה שלכם. איך יכול להיות משהו אינסופי?
מתקרב לאחד.
לא, לא מתקרב. שווה למשהו סופי. כן? טוב, כל תלמיד היום בשנה א' במתמטיקה יודע מה זה טור, מתכנס וכו' ומבין את זה. זה לקח הרבה זמן, זה ההוכחה מהמאה ה-17, כן? איך עשו את זה? לקחו ריבוע. מה? מטר, נגיד, כן? בסדר, מטר על מטר. חילקו אותו לשניים. כן? את החלק שנשאר, חילקו לשניים. חילקו לשניים. חילקו ל...
שניים,
1
חלקי 16.
איך הוא
לקח? 1 חלקי 32.
כן, כן, כן. זה הוכחה גיאומטרית שלא מוכיחה שום דבר, אבל במאה ה-17 זה היה מספיק כדי להבין. זה סופי. כן?
בתוכו יש חלקים
שאין סופי.
אני
שכחתי
את המתמטיקה, רק אני לא
זוכר
איך אתה... אני לא מבין איך
אתה
מגיע
לך. איך אני מגיע לך? אתה רוצה את ההוכחה? אמת?
כי התחלת מראש, זה הפריורית כזה.
שמה?
התחלת בריבוע, אז מה אחד?
אז זה משנה. במאה ה-17 זה מספיק. שום הנחת יסוד, זה הוכחה גיאומטרית באמצעים שהיו קיימים במאה ה-17.
האינסופי זה כאשר אתה מוצא מה בין לבין, אז אתה מגיע לאינסופי. חצי, בין חצי לרבע.
לא, כי כאן התהליך הזה כאן... נמשך עד אינסוף, אני אף פעם לא אגיע למילוי השלם של הכל. כי כאן זה אחד, לא, אחד על אחד ידוע שהשטח של ריבוע זה צלע כפול צלע.
אחד חסר משהו, אז הוא אינסופי.
שוב, אתם רק מעצימים את התמיה שלכם, בסדר? כאן זה משהו סופי, אני יודע מה הוא. כן? וכאשר אני הולך לפי השיטה הזאת, תמיד כאן יהיה איזשהו צ'ופצ'יק שאני מחלק לשתיים וממשיך הלאה. זאת אומרת, יש לי משהו אינסופי בתוך משהו סופי.
זה כמו הפרדוקס של זנון, לא?
זה בדיוק הפרדוקס של זנון. כן? אבל זנון זה... נראה מיתו שלך, פחות או יותר, כן? אבל זה בדיוק זה. אז לקח יותר מ-2000 שנה כדי להגיע להבנה הזאת. ושוב, כאן זה לא הוכחה, זה רק המחשה למעשה, אבל במאה ה-17 הם מסתפקים בזה, וכי מתחילים להבין.
אבל יש לך את הגבול, אז איך,
אז
איך אתה יכול להגיע אינסופי? יש את הגבול.
איזה גבול, איזה גבול. אני מחלק בחצי כל הזמן.
כל מה
שנשאר בסדר. טוב, ההוכחה היום זה 4 שורות, זה כלום. אבל אתם מבינים את הקושי לתפוס את הדבר הזה.
אני מנסה להבין בסופו של דבר, וזה גם מה שקשה לי. כי בנכון יש הוכחה מתמטית שמסבירה את זה.
כן,
אני פשוט מנסה להבין את ההקשר של זה למציאות שבה אנחנו חיים. זאת אומרת, זה כמו, הזכרתי זה גם שבוע שעבר, גם אנחנו, אנחנו לא יכולים להגיד ברמה הקוונית
שבוע. לא, 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 כאן זה חשבון דיפרנציאלי פשוט.
לגמרי, בסדר, ואני אומר בסופו של דבר, גם אנחנו לא רואים במציאות.
זה?
זה מבחינתך מציאות.
זה מציאות.
אוקיי, אבל זה מציאות שאנחנו תופסים אותה בשכל שלנו.
מה פתאום? זה הכי מציאות שיש.
סליחה,
זה אני רוצה, אני רוצה...
לא, אתה לא יכול
לראות... לא, 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 כל זה... לא, 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 סליחה, סליחה.
אתה לא רואה את זה.
לא, לא, אני לא מסכים איתו. כל זה התחיל מבעיות מוחשיות, ממשיות, ביותר. באו ואמרו, הנה, שטח מסוים, כן? אני רוצה לדעת מה השטח הזה, כמה. בעיות חקלאיות פשוטות, כן? אני רוצה להטיל מיסים, זה דבר, תמיד מתחיל מזה, לא?
כן, כסף.
טוב, אז יש חקלאי, זה השטח שלו, יש לו גבול לשטח, נכון? אני מחייב אותו לפי מטר מרובע. ואני אומר לו, זה 98. הוא אומר לי, לך תוכיח לי. מה אני עושה?
צריך לדעת לחשב את השטח.
צריך לדעת לחשב את השטח, זה הכל התחיל מזה.
אני
אנסה לסת את
השאלה שוב, איך זה עוזר לי בהבנה של
הארץ?
איך
הוא
בסוף
מדבר
פה איזשהו
מהות
של דבר?
כי יש כאן, יש כאן, יש כאן משהו שדורש בירור. אבל מה עשו אז? המציאו את המושג של האינטגרל בשביל זה. זה רימן ולייבליץ, אבל מה עשו? אינטגרל של רימן, זה מוטוב. זה עקום, אני לא יודע לעשות שום דבר, אז ידעו לריבועים, כן ידעו. אני אחלק את זה לריבועים קטנים. בסדר, הבנתם את הפרינציפ? יפה. אז לפעמים זה עובר קצת מעל, לפעמים זה עובר קצת מתחת, כן? אז זה קרוב מאוד.
בשביל
לשלם
מס זה בסדר.
בשביל לשלם מס אני אפילו אעביר את הקף קצת למעלה, כדי שיהיה קצת יותר כסף. טוב. אז מה אמרו עכשיו? מה השלב הבא? השלב הבא יבוא להגיד, אני את זה, עסק קטן, כמה שצריך. כן? אני מקטין את הריבועים האלה. מקטין אותם, בסוף מה זה? זה כמעט כלום. כן?
נניח.
טוב. אז יש לי כאן סכום של שטח של ריבוי. נכון? מה אני כותב? אני כותב את הסכום של השטח של הריבועים. בסדר? זה משהו בדיד.
נכון.
יפה, כן. נכון? כמה יש לי? יש לי N ריבועים כאלה. כל אחד בדיד. בסדר? ואני עובר... וזה המצא של רימן, לסכום אינטגרל. הסימן הזה זה גם S, שהוא פשוט משך.
שטח.
של השטח. כן? זה רציף. זה בדיד. זה רציף.
אינטגרל זה
השטח. הפלא הגדול זה המעבר מהבדיד לרציף. והוא מהכיוון השני, מהרציף לבדיד.
זהו, זה נקודה. כאילו יש קפיצות במציאות שאין להם הסבר.
איך תוכיח, קודם כל. אבל המעבר הזה מהבדיד לרציף, זה הגילוי הגדול. זה המאה ה-18, המאה ה-19, ומבחינה פורמלית, זה המאה ה-20. יש כאן אין ספור סוגיות שצריך לפתור אותן, צריך לחדד את כל ההגדרות. כן? זה לקח 200 שנה מהאינטואיציה הראשונית, לייבניץ, 300 שנה, דרך רימן ודרבו כאן במקרה הזה, עד שהצליחו להגדיר את המסגרת הטופולוגית בכלל של כל המושגים האלה, כי יש כאן דברים שנראים פשוטים מאוד. אבל איך מבחינה מתמטית אני עובר מהציור של קו לנוסחה? איך אני אומר למשל בנוסחה שקו לא חוצה את עצמו? שאני לולאה בקו. אלא, זה דברים שנראים פשוטים ביותר, ממש לא. אבל המה הגדול זה בדיד לרציף. טורים אינטגרליים, פונקציות רציפות. כן? אבל זה יודעים לחשב. כאשר לפעמים לא יודעים לחשב את הסכום ישירות. או להפך, לפעמים לא יודעים לחשב את האינטגרל, אבל יודעים לחשב את הסכום. זה הפלא הגדול. וכאן מתעוררות כל מיני שאלות מהותיות, פילוסופיות, שבאפיסטימולוגיה דנים בחלק מהשאלות עד היום. האם כאן התיאור הוא התיאור של המציאות? או איזה מודל, איזשהו מודל שמתאר את המציאות. אבל, בסופו של דבר יש מבחן אחד. כמה המסכן הולך לשלם? והחישוב יהיה מדויק. והוא מדויק. אבל סביב השאלה הזאת מהבדיד לרציף ומהרציף לבדיד, זה אחד מהגילויים הגדולים ביותר של האנליזה המודרנית. שינוי של הסתכלות על הדבר כדי להגיע לתוצאה. ואני מגיע לתוצאה. ומשתמשים בדבר הזה כל הזמן. המעבר כאן הוא דו-כיווני חופשי. טוב, יש תנאים וכו', כן? איך עכשיו אפשר לטפל בכל מיני דברים שהם לא בדיוק רציפים? זה החווה הבאה. אז מרימן עוברים לאינטגרל של לבג ודברים האלה, כי יש תופעות פיזיקליות שמחייבות את זה. למשל, יש פונקציה מאוד ידועה ש... בשימוש יומיומי בפיזיקה קוונטית, וזה דיראק שהמציא אותה. דיראק זה 1930 בערך ההמצאה שלו, כן? שזו פונקציה ששווה 0 בכל מקום, חוץ ממקום נקודה אחת שהיא שווה מה שהיא שווה, וחוזרת להיות 0. זה פונקציה מאוד מוזרה, כי היא לא פונקציה. מבחינה מתמטית.
לפי ההגדרה, זה לא פונקציה.
זה לא פונקציה, אבל מה לעשות? חייבים את זה. על סמך הדבר הזה, המציאו תיאוריה שלמה של החווה של המושג של פונקציה, כן, הקונבולוציה ודברים נוספים, והחווה של המושג של, של אינטגרל. וזה 1930. מי שעשה את העבודה זה שוורץ. לא, זה שתרגם את הקודה יהודי אחר. זה אחרי מלחמת עולם השנייה. לא, לא, הצורך, דיראק כתב את זה ב-1930 בערך, אבל שוורץ פרסם את העבודות שלו 20 שנה אחרי זה. אז לכן זה כן מחובר למציאות. זה לא, אין מתמטיקה בלי מציאות, בניגוד למה שאנשים חושבים, כן? אבל כאן הקושי הגדול לתפוס בכלל שיכול להיות משהו אינסופי שמתכנס למשהו סופי, מספר, הנה. זה שווה אחד בסוף, מה לעשות? 2000 שנה לקח לאנשים, הזנון על סמך הדברים האלה, אתם מכירים את הפרדוקס של זנון? זה, איך קוראים לו, היווני הזה... שהיה חזק, לא הרקולס, לא, לא, השני, השני, לא, 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 איך קוראים לו השני, שהיו לו בעיות עם הכיף שלו, אכילס, אכילס, אז אכילס והצו, אכילס והכיף,
מי מנצח?
מי זה? אז זה התחרות. קילומטר, כן? בסדר? אחד קילומטר, אז הוא נמצא כאן, בחילס. מכיוון שהצו איתי, הוא נותן... זה פור של 500 מטר, נגיד. בסדר? זה בדיוק אותו דבר, זה חצי. כן? אז...
מה זה מיותר
כתב שם? ואז הוא מתחיל לרוץ, כן? מה? מתחיל לרוץ. אבל כשהוא מגיע ל-500 מטר, הצו הגיע למשהו כאן. זאת אומרת, יוצא שתמיד הוא בחצי מפגר אחרי מה שנשאר. זנון, מה הוא אומר? אז אף פעם לא יתפוס אותו, מה שבמציאות לא נכון. ולכן זה פרדוקס. כן. ובית, אין תנועה, הכל סטטי. למה?
יש פה מתמטיקה תיאורטית.
לא.
בפועל
הוא רק... לא, 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 כי יש לו בעיה בדיוק עם המושגים האלה. זה שהכל סטטי אומר על משהו אחר, זה הפרדוקס של החץ אצלו. מישהו כאן יורה חץ. בזמן נתון אני מסתכל על החץ. הוא בתנועה או עומד? זנון אומר, הוא עומד. ולכן הכל זה אשליה, כל התנועה הזאת זה אשליה. אלא יש לו עוד כל מיני פרדוקסים. זה אשליה. לא, לא, לא אשליה. זו אשליה. לפי זה, לא. זו אשליה, מה לעשות? כן? מקסימום הוא יוכל לבוא להגיד שלא הרגו אותו, הוא התאבד. הוא...
נשכב על החץ.
נשכב על החץ. כן, בסדר. אבל... יש כאן באמת סימפטום למושגים שנראים היום פשוטים ביותר, לא נתפסים. בסדר? טוב, נמשיך הלאה. יש לי, אם אתם רוצים כאן יחידה, הנה. אני אציג לכם את החידה. אם כבר אנחנו מדברים על זה, המלון של הילברט. זה נחמד מאוד. הילברט. הילברט זה אחד מהמתמטיקאים הגדולים של המאה ה-20. הנה, יש מלון, במלון יש חדרים, נכון? לא, הוא גרמני. ולכל חדר יש מספר, בסדר? מה מיוחד במלון הזה? המספר החדרים הוא אינסופי. מה זה אין דבר?
הוא
החליט. הנה, עכשיו אני ציירתי אחד כזה. את מדברת על בעיות של אדריכלות. זה האדריכלים שצריכים לשבור את הראש. אינסופי, בסדר? מילאתי את כל החדרים. עכשיו מגיע אוטובוס. זה האוטובוס, כן? בתוך האוטובוס אין סוף אנשים. לא, אז בואו נפשט את זה קצת, קודם כל. באוטובוס מספר של אנשים.
50.
לא משנה. איך אני מכניס אותם בתוך המלון?
תוסיף עוד אחד לכל חדר.
לא. כל אחד, סוויטה נשיאותית, סוויטה
נשיאותית.
אין סוף, להוסיף חדרים.
איך? אין סוף, אמרת אין סוף.
יש אין סוף
חדרים.
אבל הכל תפוס.
אבל אין דבר כזה.
זה יחידה לביבי.
אין דבר כזה.
מה? מה זה אין
דבר
כזה?
אם הכל תפוס אז יש...
אז זה סופי.
אולי זה אחד כמו הזה
שני. למה?
הכל תפוס זה אין סופי.
מה פתאום? זה יש פתרון נורא פשוט. אני אומר, הראשון מגיע לדלפק, כן, הנה, הוא כאן, כן, מה אני עושה? בדיוק, אני מזיז את כולם חדר אחד. זה אפשרי, לא? זה אינסופי.
לא להוסיף, רק להזיז.
אחד, שתיים, שלוש, והוא כאן. אני כמה שצריך. אז אני יכול להוסיף אינסוף אנשים.
כל
העונות המזינים,
כן.
מה תיאורטי?
ברור
שתיאורטי,
כי המלון הזה הוא תיאורטי.
מה פתאום, אין לכם שום חוש.
קצת דמיון. זה מלון מאוד כלכלי.
זה מה שנקרא בית קברות.
בבית קברות לא יהיה.
מה?
יש סוף, אין מקום.
יש סוף, יש סוף, אין מקום. מה? טוב, עכשיו, עוד לא גמרנו, זה היה מקרה פשוט. עכשיו מגיע אין סוף אוטובוסים. הנה, אז כאן יש אין סוף אוטובוסים, אין סוף אנשים בפנים. מה אני עושה עכשיו?
בחניון של אוטובוסים. אוטובוסים.
עזור את החניון, הם מורידים את האנשים והולכים. אז מה אני עושה? לא, לא.
ישים אותם אוטובוס.
לא? או, אין לכם שום דמיון, שום דמיון. אני מזיז את האנשים שנמצאים כרגע, כל אחד, לא, לא, בחדר, בחדר שמספרו מספר ראשוני.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 13,
לא, אני מזיז. מכיוון שיש אינסוף מספרים ראשוניים, אז אני מזזתי את כולם. עכשיו יש לי מלא מלא חדרים ריקים. אז לפי מה אני מכניס כל אחד? אז מהגיע הראשון אני אתן לו את המספר החדר. 2 בחזקת I, 3 בחזקת I זה מספר האוטובוס. זה המקום שלו בתוך האוטובוס. אז הראשון, הראשון שייך לאוטובוס הראשון. לזה, איזה חדר הוא מקבל? 2 כפול 6, 3. הוא הולך לחדר מספר 6. השני, 4 כפול 3, הולך ל-12. הפלא הגדול. רגע. הפלא הגדול שקודם כל אני כן
מכניס. אתה אומר שמתמטיקה זה מציאות.
קודם כל אני מכניס את כולם. לא, רגע, ברור. בטח. כולם מקבלים חדר ויש לי ספייר. לא, לא זמני. יש לי חדרים ריקים.
אולי החדרים זזים בעצמם.
יש לי חדרים ריקים, למשל חדר מספר 10 תמיד יישאר ריק. 13. לא, 13 תפוס, מספר ראשוני. למה? כי 2 בחזקת I ו3 בחזקת G ו-I ו-G הם מספרים טבעיים, זה לא יכול להיות שווה אף פעם ל-10.
אז הוא יפסיד, בעל המלון יפסיד. יבוא עוד אוטובוס, אז הוא יכניס שם.
לא, כולם נכנסים לפי הנוסחה הזאת.
אם יבוא נהג, שתי נהגים, הנהג השני נכנס...
כולם נחשבים ל... זה לא יפה?
זה ספר, זה יישאר לך,
כמה שיבוא עם המציאים. לא, אני לא ממציא שום נוסחה, הנה זה... אני אדון אילברט, אני בעל המלון, אין אצלי תפוס. אין אצלי מלא, לכל אחד ברוך הבא.
מאוד רבי.
אתם מבינים כמה שאלות מתעוררות כאן?
בשביל מה הם תסכים?
לא, זה מאוד מציאותי. זה מאוד מציאותי, כי אני רוצה לדעת מה הגודל של דברים מסוימים. ומה שלמעשה מתברר, שיש גודל, אבל זה תמיד הגודל של המספרים הטבעיים. עד שבא והמציאו את המספרים הממשיים. ברור, אבל במציאות זה קיים. המספר פאי זה לא משהו שלא קיים. זה היחס בין ההיקף לקוטר. זה משהו מאוד ממשי. אבל השאלה הגדולה הייתה, האם כאן, אם אני אומר מספר כאן, כי אני יכול לספור, זה הפלא הגדול, משהו לא תופס. כן, אז אני אומר, זה הקרדינל של N, ואני לוקח את המספרים הממשיים, ואני אומר, יש לזה גם קרדינל, יש מספר, ומה היחס בין לבין? וזה מה שהזכרתי בסוף שבוע שעבר, הנחת ה... רצף של קנטור שטען שאין בין הקרדינל של N לקרדינל של R שום דבר. לא יכול להיות.
אבל זה הרציונלי?
לא, זה הממשי. זו הטענה של קנטור. והטענה הזאת לפי המשפט של גודל של שנות ה-30, היא בלתי ניתנת לאישור או לשלילה. שזה שוב מעלה המון המון שאלות. מה?
באוויר.
לא, זה לא באוויר. זה מציאות. לא, יודעים. אני יודע מה זה הקרדינל של N, אני יודע מה זה הקרדינל של R, למשל אני אפילו יכול להוכיח את מה שהוכחתי לכם, לא שמתם לב, שהקרדינל של N בריבוע, זה שווה בדיוק לקרדינל של N, זה הזזה, כן? ולא רק N בריבוע, אני לוקח כל I מספר טבעי, זה מה שעשינו כאן, לפי הנוסחה הזאת, אני תמיד יכול להכניס, אז זה אותו קרדינל. זה המשפט של גודל. זאת אומרת, כל לוגיקה שאני אבנה, לוגיקה מסדר הראשון כדי להיות מדויק, יש תמיד משהו שאני לא יכול להגיד נכון או לא נכון. זה נקרא משפט האי-שלמות של גודל. זאת אומרת שכל מערכת לוגית היא בלתי שלמה בהגדרה. זה מעלה הרבה שאלות.
לוגיקה זה מחשבה של האדם?
לוגיקה זה היסוד של כל התבונה האנושית. כן? לא, לא, לא דבר פעוט.
כן? אז מה הוא אומר, שאדם מוגבל?
כל אחד אחר כך ישיג את המסקנות שלו לפי הנטיות שלו, כן? אבל יש כאן דברים לא פשוטים, אבל זה הכל נחמד לו עם המלון שלי. כי אגב אני יכול לבנות מלון דומה עם מספרים ממשיים. שמה תמיד יהיה מקום פנוי באמצע, כי תמיד בין שני מספרים. אבל שוב זה אותו דבר, שימו לב. כאן זה בדיד. 1, 2, 3, 4. מספרים ממשיים זה רציף. זה אומר שבין הבדיד ובין הרציף אין כלום. לפי ההשערה הזאת של קנטור. אבל יש מעבר.
אין כלום, אז יש מעבר.
זה לא מובן מאליו.
זה
בדיוק זה. אני אתאר את זה אחרת, כדי שתביני את הקושי המחשבתי שיש כאן. לא, בוא, שימי לב להבדל מהותי בין שני דברים. יש מרחב ויש זמן, נכון? מה זה מרחב? הנה, יש לי קורדינטות. אני נמצא כאן. איפה אני רוצה לדעת איפה אני נמצא? הנה, זה X, זה Y, וזה Z. בסדר? X, Y, Z, אני... זאת אומרת, בו זמנית אני ב-X, אני ב-Y, אני ב-Z. לא, לא יחסית. בו זמנית אני ב...
קרוב ל...
אני לא קרוב ל... את יושבת בדיוק, את יושבת בדיוק בכיסא שאת יושבת ולא בכיסא כאן. לא, אינו, X, Y, Z זה נותן לי בדיוק, השלשה הזאת נותנת לי בדיוק את המקום המדויק שלי, בו זמנית. זה פשוט, זה מחב, אבל זמן. עכשיו זה זמן אחד, זה הזמן הבא. אני לא יכול להיות בו זמנית בשני זמנים. למה? מי אומר?
היית תינוק, עכשיו אתה לא בדיוק.
אבל מי אומר? למה זה כך? למה מבחינה פיזיקלית, מהותית, מתמטית, הזמן הוא שונה מהמחב? לא, 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 אני לא מבקש לא סיפורים, לא אמירות שיריות, לא, לא יודע מה. תחשבו באמת לעומק לנקודה הזו. אני חי בו זמנית במרחב ובזמן, נכון? אני נמצא במקום מסוים בזמן מסוים, נכון?
כן.
אוקיי. עברה שנייה,
עבר עין.
שנייה, עברה שנייה, אני עדיין באותו מקום.
לא השתנה.
אבל הזמן השתנה. למה?
זמן
בתנועה.
למה?
זה מדד אחר.
למה?
זמן פילוסופים
בתנועה. למה? למה? לא, תחשבו על השאלה הבסיסית כאן. מעבר לזה, כאן, זה הכל רציף. אני הולך ממקום למקום, הנה יש, אני יכול להראות בדיוק איך עברתי. כאן, זה לא רציף, זה בדיד. אני עובר מנקודת זמן לנקודה אחרת.
אבל גם שעברת ממקום במרחב למקום אחר, זה בזמן אחר.
אבל למה? זאת השאלה. זאת אומרת, השאלה, מה שצחקנו את זנון, כן? הוא שואל שאלה מהותית, שזאת הניסוח המודרני של השאלה. מה ההבדל המהותי בין המרחב? אלא אם כן מישהו יכול לבוא ולהגיד שלמעשה המרחב שלנו זה אוסף של נקודות בדידות. שזה גם אפשרי. אני בנקודה הזאת כאן, אני עובר לנקודה אחרת, זה נראה לך כרציף, אבל למעשה זה בדיד. כן? אבל אז זה מעלה כל מיני שאלות על מהות היקום שלנו. הוא קונטינואום אחד, הוא רציף, או שהוא אוסף של נקודות. דווקא יש נטייה להגיד שהוא נוסף של נקודות, כדי שזה יהיה יותר דומה לזמן, כי בסופו של דבר, בתורת היחסות הכללית, הקונטינואום הוא באמת הקונטינואום של ארבע ממדים ולא שלוש. אז למה שמשהו יהיה מהותית שונה מדברים אחרים? אבל זה לא נראה לי. אז כל המושגים שנראים מאוד מופשטים ומאוד זה, למעשה זה המציאות שלנו. מה טיב המציאות הזאת? כן? אתם חושבים שזה שונה מהמלון של הילברט? אז מה דמיוני כאן? המלון של הילברט או המציאות? אבל יש כאן קושי, יש כאן שאלה שלא הוכרעה עד היום, כן? אבל כאן מה שעולה מהדברים שמובאים בכוזרי, למעשה זה ניסוח מסוים של הקושי הזה, ולקח באמת יותר מ-2000 שנה לבני אדם להתחיל קודם כל להגדיר בצורה מדויקת את הדברים. כל עוד הסתפקו בתיאורים כלליים כאלה, כן? לא ידעו להתקדם בכלל. כי השפה הטבעית שלנו לא מספיק מחודדת כדי להגיד על מה אנחנו מדברים. אנחנו באמת זקוקים כאן להגדרות מאוד מאוד מדויקות. וכל ההגדרה או כל שינוי קטן בהגדרה למעשה משנה את הכל.
האם כשאנחנו אומרים, כמו שיש צורת מחשבה כזאת, שאפשר שאין עוד מזוודו, הכל כלול בקדוש ברוך הוא, האם זה לא אותו דבר?
לא, זה פנתאיזם מוחלט. זה פנתאיזם מוחלט. זה אומר שאני לא קיים. זה אומר שאני לא קיים, אני אשליה.
זה מסתדר עם
הנוסחה? לא, ממש לא. ממש לא, כי אני קיים.
אם אין רצף, אם זה לא...
אבל אני קיים, אני כאן. ואפילו כשצופטים אותי זה כואב לי, היום יום הניתו.
ואם החץ פגע בו, אז הוא הלך את המרחק
הזה. אז יש כאלה שרוצים להגיד שבמקום שהחץ הגיע אליי, אני הלכתי לכיוון החץ. בסדר, זה שטויות. לא רואה שופט כלשהו שיקבל את הטענה הזאת, ויגיד, אתה משוחרר, הוא אשם, הוא יתאבד. והוא חייב לך פיצויים על עוגמת הנפש של המעצר שם. ברור שהיו הרבה זה, אבל לא, בסדר. אנחנו לא באשליה, אנחנו כאן. אבל יש לנו קושי באמת לתפוס את הדברים.
מה המובן של אין עוד מלבדו?
אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. באמת, הוא הבורא, ואין עוד מלבדו.
ולא שהכל כלול
בו. לא, זה פנתאיזם. זה אומר שאני אשליה, אני לא אשליה.
יצא ממנו,
לא, זה משהו אחר. הכל יצא ממנו, כן, זה לא קשור. אבל יש אף
הכל יצא ממנו, הוא קיים.
אין מלבדו, זה הכל הוא.
מה?
אין עוד מלבדו, זה הכל הוא.
ממש לא.
לא.
לא. לא. אמנם יש בני אדם שחושבים שהם, כן.
את חלק ממנו, אם אמרת את חלק ממנו, זאת אומרת שהוא מחולק, שהוא יש לו בעיות.
אז אם לא, אז אתה מוציא ממנו את הקדוש ברוך הוא מעצמך.
כן, 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 יש הפחדה, המחק אינסופי ביני ובינו. כן? אחרי זה תפיסה פנתאיסטית.
ביכולות?
לא, לא ביכולות, לא ביכולות. נכון,
נכון,
נכון.
אין קשר, אין...
ברור, מה? זה פשוט. זה פשוט, זה לא עניין של אפסיות. עניין מהותי, מה?
חלק אלוה ממעלה. במנו, אז אנחנו...
אה, במה אנחנו דומים? לא, את רוצה להגיד?
לא.
אלא מה?
חלק של...
אה, הנשמה, כן.
כן, בדיוק.
הנשמה, אבל הנשמה היא לא בנו.
זה עוד פרדוקס.
רק אצל יחידי סגולה שזוכים לזה, אבל הנשמה היא לא, היא מחוץ לנו. מה אני אעשה?
איפה
הנפש נמצאת? מה אני אעשה? רבי חיים מוולוז'ין בתחילת נפש החיים. כן, אבל אין שום זה, אנחנו במחק אינסופי ממנו, כי אחרת אין לנו קיום. אין לנו אפילו מציאות. זה הכל אשליה. בסדר, זה לא אומר שאין אנשים שחושבים כך, יש ענפים שלמים של ההגות הכללית, ויש גם כמה הוגים יהודים שחושבים שאכן הכל כלול בו, בסדר, אבל... מה? ענפים מסוימים בחסידות. ענפים מסוימים. אבל גם כאן שם צריך להבין בדיוק למה מתכוונים. אבל אנחנו ממש לא פנתאיסטים. אז יש הפחדה. וההפחדה הזאת היא הפחדה רצונית, כדי שבאמת נוכל להימצא. אז עכשיו אנחנו נמצאים, במציאות מסוימת, ויש כמה דברים שבמבט ראשון נראים פשוטים ביותר, וכאשר מתחילים רק לחשוב, אנחנו כאן צריכים לעשות מאמץ לא פשוט, כדי להתחיל להבין על מה מדובר. כי באמת זה נוגד את ה... היגיון הפשוט של בני אדם, סכום אינסופי, שווה אחד. כן. בסדר, אז התפיסה הזאת היא פתאום מחייבת חידוד של הדברים. טוב, זה מה שהוא אמר כאן, נמשיך. ועוד. איך הגיע הדבר האינסופי עודנו? הנה, הוא ממשיך בדברים האלה. אם הברואים שהיו לפנינו אינסוף למספרם, איך זה נסתיים מספרם אצלנו? זה אותו דבר, זה המלון של הילברט, תבינו, תזכרו את המלון של הילברט, תזכרו את מה צריך להסביר כאן. הלו, כל המגיע לדבר מה מסוים לא ייתכן כי לא תהיה לו תחילה.